היי לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 41 של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אם אתם חדשים או חדשות כאן, אז היי, ברוכים הבאים, כיף שאתם כאן. אני אשתף שהפרק הזה ספציפי, סמדר ואני הקלטנו אותו כבר לפני חודשיים, אפילו יותר, אבל היו כמה ענייני סאונד שדרשו כאן טיפול, והוא ככה ישב במגירה בצד וחיכה לרגע הנכון. ובדיוק אתמול דיברתי עם חבר והוא אמר לי, אני, דברים תמיד קורים אצלי בזמן הנכון. וזה ממש המשפט שאפשר להגיד על הפרק הזה, כי הנה הוא ממש יצא בזמן הנכון. הסיבה שהוא יצא בזמן הנכון זה כי סמדר מדברת המון בפרק הזה על כמה אנחנו חייבים להוציא את עצמנו לאור החוצה, ואת כל החלקים היזמיים בתוכנו, ואיך בכלל אפשר לעשות את זה. אז ממש רגע לפני שאנחנו צוללים וצוללות לתוך הפרק, זאת הזדמנות נפלאה להגיד שאחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה כאן בקליפורניה, אני מגיעה לארץ בתחילת יוני, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי לריטריט יוגה, שישי שבת שלמים של יוגה, מדיטציה, תרגולי נשימות, סדנת אקרו יוגה, ועוד המון המון דברים. כל זה קורה במושב אופר בחוף הכרמל. אני אצרף לינק בתיאור, אז אם זה משהו שהוא רלוונטי עבורכם, אני ממש אשמח שתבואו. זאת הזדמנות מדהימה להיפגש באמת, אבל לחצות את העולם הווירטואלי הזה ולהתחבק באמת ולבלות ביחד שישי שבת שלמים של כל הטוב הזה. אז זה קורה ב-14 עד ה-15 ליולי. ובחזרה לענייננו, אז בפרק היום יש פרק ממש מיוחד עם סמדר לוי שואף. סמדר מלווה ומציעה יזמים לאור, היא עובדת סוציאלית, צלמת, שואלת שאלות ועוזרת ליזמים ויזמיות להוציא את הקול הייחודי שלהם לעולם. וזה ממש מה שדיברנו עליו בפרק הזה, על לא מעט דרכים שאפשרויות עבורנו על מנת שנוציא את היזמים שבתוכנו לאור, וגם נגענו בקשר של כל זה לאמנות האתה. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי, סמדר לוי שואף.
היי, שלום.
אני שמחה לארח אותך ושמחה על הפרק הזה ספציפית מאוד. כשעשינו שיחה מקדימה, אז רמזת לי כזה להפסיק לדבר באתם או אתן, ולהתחיל לדבר מהמקום שלי. אז אני אנסה כמה שאני אוכל לעשות את זה כאן, למרות שכאילו זה כזה קצת מקשה עליי, כי אני אומרת, אני רגע כאן בבמה שגם צריכה לשרת עוד אנשים שמאזינים ומאזינות, וכזה אני אומרת לעצמי, אל תקחי יותר מדי מקום, כי כאילו את צריכה להביא. את יודעת, אני רגע רוצה שעוד אנשים ימצאו בזה חיבור, אבל יכול להיות שבאמת כשאני אדבר מתוך המקום שלי, אז זה יגרום לאנשים למצוא גם את עצמם בתוך זה. אז אותי מעסיק לאחרונה, איך אוקיי, זה יתחיל מלהישמע כללי, אבל כאילו איך להוציא אותי, את החלקים שבתוכי החוצה לאור, ולתת להם ביטוי. ומתוך שלל הקובעים שלך, אחד מהם זה שאת מוציאה יזמים לאור, וממש הייתי רוצה שנתחיל מזה. מה זה בכלל אומר? כאילו, מה זה אומר להוציא יזם לאור? אני יזמת? כולנו יזמים? מה זה אומר להיות יזמים בכלל?
אז בואי נסתכל פשוט על המילה. אני אוהבת מאוד להסתכל על מילים, אני לא מנסה לחפש משמעות בשמיים, ובתודות לתקלה טכנית קטנה שהייתה לנו, הספקתי לפתוח ויקיפדיה בשביל להוציא לך את מה זה אומר בדיוק. יזמות היא פעילות ליצירה של ערך, זהו תהליך של שינוי הכרוך בדרך כלל בסיכון, כמו גם בערכים אחרים מלבד ערכים כלכליים. זה מה שאומר להיות יזם. אני חושבת שבהגדרה הכי יבשה, כן, פשוט בחרתי גם שורה מסוימת של הגדרה, אבל יזמות כשמה היא ליזום, בדרך כלל לא ממש מתוך מקום של ברירה. כלומר, זה לא שאת קם בבוקר, את אומרת לעצמך, אם אני יזום היום, לא. מי שיזם, יודע שהוא יזם. הוא שומע המון המון קולות בראש שלו בדרך כלל, המון 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 רעיונות, וזו תופעה שאני עובדת איתה. כמעט עם כל היזמים שלי, אלה היזמים שאני גם אוהבת לעבוד איתם, אלה שהם שופעי רעיונות, ובדרך כלל אין ממש איזשהו כיוון כלכלי מאוד מאוד ברור שבא ואומר, אוקיי, אני אזום פרויקט כזה וכזה, ביי.
זה רעיון כלכלי?
כן, זה לא אני אלך עכשיו ואני, סתם דוגמה, אני אפתח קניון גדול עם 20 חנויות שירוויח, שיכניס מיליארד שקלים בחודש, סתם, הכי כאילו דוגמה רנדומלית. זה לא ככה. זה יזמות, זה אני רוצה לשנות משהו, אני רוצה להוציא משהו לאור, אני רוצה, יש איזושהי בעירה משונה כזאת בבטן של יזמים, הם כל הזמן משהו כאילו, כל הזמן עוד רעיון ועוד רעיון ועוד דבר, וכאילו התנגדויות. וואו, זה מדהים וגם מאוד מאתגר בו זמנית. אז אם מישהו או מישהי שומעים את עצמם, משתקפים בתוך הדבר הזה, יש מצב שאתם יזמים.
אני ממש מתחברת להיבט הכלכלי, כי כאילו אני בחוויה שלי, אין לי לרגע, אוקיי, איך עושים מלא כסף? צריך לעשות טק, טק, א', ב', כאילו אני חושבת שזה בתחתית סדר העדיפויות, ואני אומרת את זה לא לחיוב, אני אומרת את זה לשלילה. יש הרבה פעמים שאני באובר כזה, אוקיי, אני אתן ככה ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה, ואז אני כזה, רגע, את צריכה גם לחשוב איך את מכניסה כאן כאילו פרנסה בתוך הדבר הזה.
כן. וברוכה הבאה לעולם היזמות. לפחות אני אוהבת לקרוא לזה יזמות אידיאולוגית, כלומר שהיא מגיעה באמת עם איזושהי נשמה מאוד מאוד גדולה שבוערת מאחורי הקלעים, ולרוב גם מה שאני מזהה אצל יזמים זה שהם יוזמים דברים מתוך המון תשוקה, יוזמות מתוך המון תשוקה, אבל הפרשנות הכלכלית היא נתקעת בתוך איזושהי חומה, כי לרוב אנחנו ניזום דברים שקל לנו. אם לא היה לך קל לבוא ולעשות את הפודקאסט הזה, לשוחח עם אנשים לצורך העניין ולהיות יצירתית סביב מה את חושבת ומה מעניין אותך, את לא היית פה. עכשיו זה מאוד משונה לתמחר את הדברים שקלים לנו. מאוד, זה כזה מה, אבל יאללה אני מציינת את זה בשתי דקות, או יאללה אני עולה לפודקאסט 5 דקות, כאילו מה זה בשבילי לכתוב את השאלות או מה שלא יהיה. ופה נופל במרכאות הפור, כי שם נמצא הכסף. ומה שהכי הכי הכי קל לנו לעשות, שם תמון הכישרון הכי גדול. זה כזה בהכי הכי הכי רחב.
מה שהכי קל לנו לעשות, שם הכישרון שלנו נמצא?
מה שהכי קל לך לעשות אותו, שאת קל לך לעשות אותו עבור אחרים, קל לך לעשות אותו עבור עצמך, אני מסתכלת אפילו החל מהדבר, לי הכי קל לסדר. זה הכי קל לי. זה המוסיף, זה המחיה שלי, תני לי לסדר, תמיד אני שואלת תור, בלי מה אני אמות? זאת אומרת, אם את לא תסדרי, אני כל הזמן צריכה לסדר, כל הזמן דברים צריכים להיות מסודרים, מי שמכיר את הפיד אינסטגרם שלי, הכל מסודר, הכל כי הוא כל הזמן מסודר. לימים ההתהוות של זה, היא באמת שאני מסדרת לאנשים מחשבות, הלכתי ונהייתי גם, העמקתי בטיפול, העמקתי בנפש, אבל מצד שני אני גם מתעסקת באסתטיקה, אלה הדברים שהכי קלים לי, כשאני עולה לפגישה עם יזם, זה הכי קל לי. אני לא מתכוננת, אין לי, בואי, כמה צריך להתכונן כבר למשהו שאת יודעת שאת תוך כדי תנועה בום 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 בום. כשאור עושה את הדבר שלו, כשאנשים, כל היזמים שעושים את הדבר שלהם, הם עושים את מה שהכי קל להם לעשות.
אז איך אני יודעת מה הדבר שלי?
וואו, מה את עושה? השאלה שאני הכי אוהבת לשאול זה מה מוסיף חיות. בלי מה תגווי. בלי איזה פעולה, אני תמיד אוהבת להגיד ליזמים כוחו של פועל, כאילו מה הדבר הזה שאת עושה? מהו? מתוכו, אם היינו עכשיו בתהליך, הייתי מתחילה להציק לך ומוציאה לך כזה תמיד, עד שהייתי מצליחה להבין בדיוק את החיבור, אבל בדרך כלל זה משהו שממש פשוט קל, ביום יומי, הוא לא רק בעשייה.
יום יומי ברמת ה... אני אוהבת לרקוד? יום יומי באיזה רמה? כאילו עד כמה אנחנו צריכים לרדת?
כן. מה את מוצאת את עצמך עושה והוא גורם לך לאיזשהו מעבר מנקודה אחת לשנייה? אני יכולה להיות מאוד עצבנית, לסדר ואני נרגעת. לדוגמה, את רוקדת וזה עוזר לך, זה עושה לך משהו שהוא בעצם מעביר אותך מנקודה אחת לשנייה, את משתמשת בו בשביל לעבור איזשהו גשר? כן, לא.
לא יודעת, כן ולא. וואו, זה כאילו שולח אותי ממש, אני אומרת, אוקיי, עולים לי הרבה דברים, אבל האם הם עשיית חיי?
אולי אלה כלים מסוימים בתוך העשייה. שוב, אלה שאלות מאוד מאוד רחבות, שכשאני מתחילה לעבוד עם יזמים, אני אוהבת קודם כל להתחיל ברחב, כי אני בדרך כלל קוראת את ה... מול יזמים, בשביל שאני אצליח להבין באמת את המומחיות שלהם, אני חייבת לקרוא אותם בסאבטקסט. אני לא יכולה לאפשר לנרטיבים שעוברים באופן שהוא כזה, אנחנו כבר נורא נורא יודעות להגיד אותו, ושימכרו לי את הסיפור. אני לא יכולה, אחרת אני לא יודעת לזהות את הבעיה, אני לא יודעת לזהות מה קורה שם אחרי הקלעים. אז אני קוראת את כל מה שנשפך הצידה. את ההערות, אני שואלת שאלות הזויות, ואני מקבלת תשובות שבדרך כלל מהירות לי פתאום את האור, על המקומות האלה שהם עושים בלי שהם שמים לב. זה אפילו יותר ממשהו שאת יכולה להגיד, זה דברים אפילו לפעמים שאנחנו לא שמות אליהם לב. זה מאוד משונה. אבל אני לייק אותה ידעו.
אני מחייכת, כי אני אומרת לעצמי, זה נורא מצחיק, כמה מאיתנו כזה רצים עם סיפור על עצמם, שנים, וכזה, כאילו כבר... הרבה דברים התשתשו בדרך, ואני לא יודעת כמה מהם כאילו הפכו להיות כזה התהוות של רוני של היום, כזה שבהסתכלות ובפרספקטיבה שלה על פעם, הוסיפה, פלפלה, זה, וכמה מזה אפשר אולי רגע להניח בצד, ורגע לגלות מה באמת חי בי היום, שלא כאילו אני ממשיכה לרוץ איתו שנים, וכשההורים שלי התגרשו ככה וככה, ואז לא שאני חלילה לוקחת מזה או מגמדת את זה, אבל אני אומרת, רגע, כאילו יש מצב שהרבה מאוד דברים חדשים חיים בתוכי.
זה כן ולא, זה גם, זה ישנים, זה חדשים, זה התהוויות, זה הסתעפויות, זה מעברים, יש הרבה, אבל בדרך כלל הגרעין, שממנו אני מצליחה לייצר את ההתמחות, או בכלל, שאנחנו מצליחות בעצם לראות את ההתמחות, אלה דברים מאוד מובנים מאליהם. הם ממש, זה כמעט כזה רגע איפה המשקפיים שלי. וזה כל כך מובן מאליו, בגלל זה זה גם מאוד מאוד מאתגר לפעמים לראות את זה. אז השאלות האלה הן מסייעות, כי הכסף תמון איפה שקל, הוא לא תמון איפה שקשה.
איזה שאלות אני יכולה לשאול את עצמי?
בשביל מה?
בשביל להבין מה הדבר שלי, בשביל להבין איזה חלקים בתוכי אני צריכה להוציא החוצה, בשביל להבין איך להפוך להיות היזמת, יזמת, יזמית? יזמת? יזמת של חיי?
יזמת של חייך? אני חושבת שאת כבר היזמת של חייך. יש איזושהי ציפייה, את יודעת, שמישהו יבוא ויתן לנו את הטייטל. הנה, עכשיו את היזמת הטובה ביותר, עכשיו את ה... את fill the blank.
מה באמת הופך אותי עכשיו... לכזאת? כאילו זה שאני עושה משהו שהוא לא של מישהו אחר? עושה.
זה שאת פשוט עושה את מה שבא לך לעשות ואת מאמינה בו ואת את לא מצליחה לעצור אותו ופשוט יוצא לאור. כאילו אין פה, יש לי יזמת עכשיו בתהליך שניסתה במשך המון המון שנים לעשות איזשהו משהו. ניסתה לצאת בסדנאות מסוימות והגיעה אליי באיזושהי מטרה שהיא רצתה בסופו של דבר להפוך את הסדנאות האלה להיות משהו שהוא קורה. עכשיו היא מבריקה. ועצרתי, אמרתי כאילו למה? אם יש פה כזאת התנגדות, וזה בכלל לא זורם, למה? למה אנחנו פה? כלומר, איפה שיש התנגדות, לצורך העניין אין לך את ההתנגדות, והוא יוצא לאור, זה אומר שאלה הדברים שאת צריכה ליזום אותם. כשיש את ההתנגדויות, אלה המקומות שדווקא יותר הייתי חוששת מהם. כי אין באמת איזשהו טייטל שאת צריכה לעשות על פיו דבר מה. זה לא עובד ככה בהמצאות, זה לא עובד ככה ביזמות, זה לא עובד ככה בשום מקום, זה לא עובד ככה בעסקים, זה לא עובד ככה בכלל. כן, אז לא צריכה לשאול את עצמך כלום.
אני מניחה שיש התנגדות מסוימת, כי כזה, זה חלק ממה שאמרו, כאילו, בשביל לעבוד, צריך לעבוד קשה, בשביל כאילו, להגיע להישגים, בשביל להגיע למטרות, צריך לדחוף, צריך זה, אז כאילו, אני מניחה שמתוך המקום הזה מגיעה ההתנגדות.
לדחוף לאן גם, בכלל פיזור נתפס, זה סוג של כללה, מפוזרת, מילת גנאי, לא כללה, מפוזרת, תתמקדי, נכון? זה תמיד כזה תתמקדי.
זה מאוד, אני מאוד מזהה עם זה, זה גם כאילו מוביל אותי לשאול אותך איך, אמרת שיזמים הם אנשים עם המון 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 רעיונות בראש, כאילו איך אפשר להיות אחד עם מלא רעיונות ומלא כיוונים שונים ובכל זאת להפוך להיות יזם של משהו?
יש את ה... ראית חברים?
כן.
יש את הפרק שהם רוקדים שם באיזשהו אירוע כזה של המילניום או משהו כזה ומצמידים לג'וי רקדנית שפשוט רוקדת ממש ממש כזה בטירוף זוכרת הסצנה הזאת, היא רוקדת, 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 והוא כזה לא מצליח לעצור אותה, אז באיזה שעה, הוא כזה, הוא חייב ללכת רגע או משהו, אז הוא פשוט מרים אותה, מסית אותה למקום אחר, מצמיד אותה כזה שתרקוד עם, לא יודעת מה, עם הגדר שם, והולך. אני חושבת שזה בדיוק הסיפור עם יזמים. עכשיו, 100% מהפעמים רוני שסיפרתי על הסצנה הזאת, אף אחד לא הבין על הסצנה, אני מדברת, אז אולי צריך לינק. כולם לא אומרים, אף אחד לא זוכר את הסצנה הזאת, אף אחד, אף אחד. אף אחד, אף יזם. עשרות יזמים, אף אחד לא זוכר את הסצנה הזאת. אבל בסופו של דבר, זה משהו נורא יפה. זה בואי נמשיך לייצר את המחשבה שכל הזמן יש בתוך הרעיונות. כל הזמן. פשוט ננסה להסיט את עצמנו, היא בדיוק עם אותה, עם אותה להבה, לכיוון שמייצר עבורנו, שבעצם מתחיל, נקרא לזה, להאכיל את המומחיות שלנו. אנחנו בעצם צומחות בתוך מומחיות, בתוך קו מומחיות. ועל זה אני כן רוצה לתת את אנקדוטה, בעצם. על כל הסיפור הזה של מומחיות. אנחנו רגילים לבוא ולחשוב, שיש מסלול מסוים שאנחנו מתמקצעים בו. אם את רוצה ללכת להיות רופאה, את הולכת ואת לומדת רפואה, ואת מתמקצעת ברפואה, ומתמקצעת במה שלא יהיה, וגדלה וגדלה. ואז בעצם יש לך איזשהו טייטל, או עורכת דין, או רואת חשבון, או you name it, זה לא באמת משנה איזה טייטל תבחרי. ואז את נמצאת עם טייטל. נניח, אני עכשיו, בואי נלך אחרי זה. אני שפית. אוקיי, למדתי בקורדון בלו, למדתי במקומות מדהים. ומה, את יודעת לבשל הכל? כן, אני מבשלת הכל, ממש ממש טעים. אז למה שאני אבוא למסעדה שלך? במה את הולכת להתמקצע? למה שאני אבוא אלייך? זה שיש לך את הטייטל, את המומחיות, כפי שאנחנו, כפי שההורים שלנו קצת יותר מסתכלים, כבר היום קצת פחות, מה זה עוזר לי? אני מסתכלת על מומחיות בדרך אחרת. אני באה ואומרת, מומחיות תמיד חייבת להתהוות מתוך עניין. אני רוצה לחקור עניין. אני לא רוצה ללכת ולחקור איזשהו תחום, להיכנס לתוך בית ספר לטבחים לצורכם ולהיות ממוקצעת בתוך, זה מעולה. אבל בסוף תציעים, כל תעודה שתציעי זה רק כלי. ואני יכולה לפלפ עכשיו אנשים שישמעו אותי, זה בסך הכל כלי. זה משהו שאנחנו יודעים לעשות שתומך במשהו אחר שמעניין אותנו או מציק לנו. אם אנחנו רגע רוצות להטביע את הדבר הזה, את השיח בעצם על הבעיה שאנחנו מעוניינות לפתור דרך העשייה שלנו בדרך כלל. אז אם אנחנו הולכות ליזמות או להתמחות שהיא מונעת מעניין, ואני אשאל אותך הפוך, ואני אפוך עליך את הצלחת, ואני אנסה להבין איפה מתחבר הסיפור שלך עם התחומים שבהם את התמחית עד היום, עם העניין שלך, עם הכישרון שלך, אני אצליח בעצם להעביר איזשהו קו כזה שהוא ייחודי רק לרוני. אין לאף אחד את החיבור הזה, את החיבורים בין המקומות.
תרחיבי על זה קצת, איך אני, שוב פעם, איך אני מוצאת את, את עצמי בתוך תחומי העניין?
אוקיי. אני מנסה רגע לחשוב על לבנת. לבנת סיטרוק היא יזמת בוגרת, מדהימה, שהגיעה בעצם עם הרבה כלים. היא הרבליסטית, היא יועצת ענקה, היא לקטית, היא מדהימה. היא מלא דברים, מלא טייטלים, אבל אוקיי, אבל מה ההתמחות? למה שאני... בואי רגע נפתח איזשהו פינק כזה. כשאנחנו מדברות על כל הדברים האלה, בסופו של דבר אנחנו רוצות שלאנשים יהיה קל להעביר את המומחיות שלנו החוצה, הלאה, אחד לשני. אם לבנת הייתה נשארת רק הרבליסטית, ולא היה לה את ההתמחות שאני תכף אספר, אז למה שאני אגיע אליה, ולא להרבליסטית אחרת שעבור השירות שלה לוקחת פחות כסף לצורכנו, קרובה אליה יותר? איך אני מוודא שיגיעו ללבנת מכל מקום, לצורך העניין? ופה בעצם נכנסת ההתמחות. ניסיתי לראות תוך כדי התהליך של לבנת למה היא חוזרת כל הזמן, איזה נושאים, מה הדבר הזה שהיא כל הזמן ממשיכה לדבר עליו כשהיא מדברת על הרבליזם, כשהיא מדברת על ליקוט. וכל הזמן בעצם הגענו לתוך איזושהי נקודה שהיא דיברה על הסיפור אימהות הצעירה שלה. היא הפכה להיות אימא בגיל מאוד צעיר, היא מדברת על זה, יש לה גם את הסיפור האישי שלה והמון דברים שכמובן אני מנועה מלחלוק, אבל שמתי לב שיש איזושהי נקודה, ושמנו לב ביחד שיש איזושהי נקודה מסוימת בתוך האימהות שהציקה לה, ולא היה לה בעצם את הפתרון, שמונעת מתוך משקעים או דברים שיש לה מהסיפור האישי שלה, משקעים, סיפורים, ולא כזה משנה. ואז שמנו לב שהיא כל הזמן חגה באותה נקודה. היא לא עושה סתם הרבליזם, היא לא עושה סתם ליקוד, היא כל הזמן חגה באיזשהו זמן של החיים. אם אני מבינה שמישהו, זה לצורך העניין דוגמה מאוד פשוטה, כי זה אזור בחיים, אז אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז כל בעצם מה שאתה עושה זה קצת כמו כוכב כזה. אם יש לי נקודת ליבה שאני כל הזמן חוזרת אליה, לא משנה מה, אז אני יודעת להבין שזאת ההתמחות. ואם ההתמחות שלה היא לצורך העניין לסייע לאמהות צעירות, להיות הבעלות היחידות על הגוף שלהן ברגעים של חולי, ולעזור לעצמן כעזרה ראשונה מיידית באמצעות רוקחויות שהן עושות לעצמן מהטבע. מיידית, אני לא מדברת על לא לפנות כמובן לקבל עזרה מקצועית, אבל ברמה המיידית. בתור אימא, את צריכה הרבה פעמים לתפל דברים מיידית, ואת מאוד מאוד חסרת עונים. אז מעולה, היא יכולה להמציא על זה ולהמשיך רצף של, אני יכולה רק עכשיו לחשוב על 1,000 מוצרים שהיא יכולה לעשות, רק עם הנקודת זמן הזו ועם הבעיה הספציפית הזו.
זה עושה לך גם? לגמרי. זה עשה לי סדר עם כמה דברים. זה עשה לי סדר עם זה שבהתחלה הרגשתי שזה סותר אחד השני, שאת אומרת שיש מסעדה שיהיה מוזר שיהיה בה הכל, מצד שני את אומרת עלינו. שאנחנו לא צריכים להתמקד, שחשוב שיהיה לנו הכל, אבל עכשיו זה עשה לי סדר, כי את אומרת, כל עוד יש, זה שמש כזאת, עם הרבה הרבה חצים שמוציאה, אבל בתכלס יש רק ליבה אחת לתוך הדבר הזה. וזה מה מניע אותנו באמת בצורה כאילו שלא נותנת מנוח, שכאילו לא משנה לאן נלך, זה כל פעם יחזיר אותנו לתשוקה הפנימית הכמעט בלתי נשלטת שיוצאת מתוכנו, והיא יכולה להתבטא ב... ליקוט, בישול, צילום, ריקוד, ייעוץ.
מה את תמיד עושה עם הכלים? מה את, יש לך איקס כלים, מה את עושה איתם? אני בצילום מסדרת. מה שאני עושה. בצורך העניין. אז גם באמצעות באמת הכלים שיש לך, מה את עושה איתם? איך את משרתת את עצמך? אז בי אחרים, איך את משרתת את עצמך באמצעות הכלים שיש לך? הרי את לומדת בשבילך. If you're lucky. את לומדת בשבילך, רוב הזמן, גם כשאנחנו הולכות לצורך העניין ללמוד משהו שיותר ממוסד, גם כשאני הלכתי לאוניברסיטה העברית ועשיתי תואר בעבודה סוציאלית, עשיתי את זה בשביל סמדר. לא עשיתי את זה בשביל אף אחד אחר. אנחנו מספיק ברות מזל בשביל ללמוד בשביל עצמנו, גם כשמדברות על מערכות שהן סדורות.
אני מאוד מרגישה את זה עם הפודקאסט. זה כאילו ככל שאני במרכאות מוציאה מידע עבור אחרים, אני מוציאה אותו עבור עצמי. כאילו זה אדם צועקת שחסר לו, כאילו זה כזה.
את שאלת מה זה אומר, מה זה אומר לצאת לאור? מה זה אומר לצאת לאור? זה אומר שפשוט באיזשהו אופן יש הבנה שאנחנו לא מדברות לאף אחד חוץ מלעצמנו, ושאנחנו כותבות לעצמנו, ויותר מהכל, כמו שהיזמיות היקרות שלי, שעכשיו נמצאות במחזור הסברה, שומעות שהן לא מעניינות אף אחד, כי אנחנו לא מעניינות אף אחד. לא את ולא אני, אנחנו לא מעניינות אף אחד.
מה? תספרי.
People couldn't care less about us. אנשים רואים את עצמם, בדיוק עכשיו, כשדיברתי, זה מאוד טרי, כי זה ממש היה לפני כמה ימים. אנחנו מדברים על הסברה. אנחנו רוצות להסביר את העשייה. בסדר, הבנו את ההתמחות שלנו. סמדר עבדה קשה, או כל אחד בעצמו בטיפול עבד קשה, או מול חבר, או מול חברה, או יוני, עשתה בעצם... כדי לגלות את החיבור הזה שהוא בעצם מונע מתוך הניתוח הזה של הבערה. קל זה ככה, זה הכי קל. אז אני באה ואני אומרת לעצמי, אם נכתוב באתם ובאתם ובהם, איך אנשים יקראו את זה? אתם, הם, הם. אנשים כשכותבים אתם לא קוראים אני. אבל אם רוני, את כותבת אני. ואת מספרת לי וקצה כל מיני טקסטים שלך שקראת, שממש דיברת באני, אני ממש זוכרת דברים, נניח שפגשת את אמא שלך וזה נורא נורא ריגש אותך, לפגוש אותה. לא דיברת על נשים שפוגשות את אמא שלהן, דיברת על עצמך ועל החוויה שלך, ומה אני קראתי בתוך זה, או מה זה הזכיר לי. אותי, אני קראתי אני. אני קראתי אני, ואני אולי נזכרתי, ואולי זה גרם לי לרצות להתקשר לאמא שלי. צורך העניין. כשאנחנו כותבות בגוף ראשון, כשאנחנו מעבירות את החוויות שלנו בגוף ראשון, זה כל מה שאנחנו צריכות לעשות. גם כתבתי כאילו חלס עם העצות להמונים, כשעשיתי את ההתכוונות של השיחה ואמרתי לך, די, כאילו חלס. זה גם, זה לא, זה די. כאילו, זה גם, זה מוזיל את הניסיון שלנו, וזה גם לא עושה היגיון, כי הקהלים שלנו, אנשים שמתעניינים בנו, הם אנשים ממש ממש חכמים. מספיק שאנחנו מאוד כנות מול עצמנו, הם כבר ימצאו את עצמם. עד היום אני לא ממש פרסמתי על התהליכי הזמין. אנשים מוצאים את עצמם.
זה נורא קשה כל העידן הזה, שכזה תופסים אותך על כל מילה, ואת כזה צריכה לדבר פוליטיקלי קורקט הרבה פעמים לכולם. כשבתכלס זה מרוץ שהוא אי אפשר לעמוד בו, כאילו, אני לא יוכל להיות אהובה על ידי כולם. זה לא יתאפשר.
כשאני באה ואומרת, דרך אגב, זה תמיד מציל אותי בריבים עם אור, או בריבים בכלל, בדיבייטים, כשאני באה ואני אומרת משהו, ואני אומרת אותו בצורה מאוד חותכת, ואז אני אומרת, לדעתי, בשבילי, לי זה עובד. אי אפשר להתווכח על דבר כזה. כאילו, רחל טבעה את זה בצורה הרבה יותר טובה מכולנו, רק על עצמי לספר ידעתי. כל דבר שאני אומרת לך, רק על עצמי לספר ידעתי. לצורך העניין, הלספר שלי גם נובע היום מניסיון עם המון 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 יזמים, תפוקה מסיים, עשרות יזמים לאורך הרבה שנים. אז אני יכולה גם לייצר בעצם איזשהו חתך שבא ואומר לך, כן, הניסיון שלי כסמדר, ומה אני ראיתי בעיניי. אבל זה תמיד יהיה עם הסיפור שלי ועם הזווית שלי. אבל אנחנו מדברות רק על עצמנו. והיופי הוא צי תחקרי, צי תחקרי בשביל עצמך, צי תראייני אנשים, דברי עם אנשים, תקראי מחקרים, לכי, תעשי כל מה שאת רוצה, ותביא את הממצאים שלך, תביא החוצה, בגוף ראשון. אני יצאתי לחקור, אני קראתי מאמר, אני דיברתי עם, לא יודעת.
בגלל זה את אומרת שאנחנו לא מעניינות אף אחד?
כן, אנשים קוראים אני. כן, חד משמעית. והור כמה התפוצצויות בלון היו לי על זה לאורך השנים. שבהתחלה לא, אני באמת חשבתי שאני מעניינת. והיה נשבר לי הלב, להבין שאני לא.
יום, את יודעת? זה כמה, וואו, אוקיי. למה זה טוב ולא טוב? לא, אולי זה רק טוב. כאילו, את אומרת לצלך מצד אחד, כל המחמאות שאני מקבלת על העשייה שלי. אוקיי, אפשר לזרוק אותם. מצד שני,
לא.
את אומרת... לא, אוקיי, לא, בסדר, סתם, לוקחת את זה רגע לקיצון, ואז אני אומרת, מצד שני, את הדברים שלא מתקבלים, הם לא רואים בי אותי, זה כאילו באיזשהו אופן, ככל הנראה, שיקוף לדברים, ממש כמו שאני חווה, כשאני פוגשת איזשהו משהו לא נעים מולי, אותו אדם לא בהכרח מעצבן את כולם, הוא לא בהכרח מציק כל הזמן, כאילו, יכול להיות שמשהו במפגש שלי, איתו עורר בי את הרגש הזה שממש לא בהכרח קשור אליו.
זה כאילו, אמרת כל מיני דברים שחלקם נכונים, כלומר נכונים בתפיסתית וחלקם כזה, רגע, אל תלכי למקומות כל כך אפלים. עצם זה שאת מקבלת מחמאות, כן, את חשובה, את בעצם, אני באמת מסתכלת על זה כמראה, אוקיי? כשמישהו או מישהי כותבים לי באינסטגרם או בכל פלטפורמה שהיא, הודעות על זה שתודה על זה שאני, ושהם מעריצים אותי, ושהם אוהבים אותי. אז אני אומרת, אני השיקוף, אני, אתה או את, בעוד שנה, עוד שנתיים, עוד חודש. אני את. את מסתכלת על העולם מהעיניים של מי שאת רוצה לצורך העניין להיות כמו או כמו, לא כי הם יפים, גבוהים או whatever, זה בכלל לא משנה, אלא כי יש משהו שהם הצליחו להגשים. וברגע שהם נמצאים לך בתוך הראש, בתוך סיטואציות מסוימות, כשאת צריכה נמצאת, ואותם אנשים בסיטואציות מסוימות, את מניעה אותם לאומץ שבלעדייך לא היה להם. ולכן את מאוד מאוד חשובה, כי אם את לא תעשי את הדברים האלה, את לא תצליחי להניע תהליכי תנועה אצל אחרים. ואת תצליחי לעשות את זה רק כשתדברי ממקום מאוד מאוד צלול שלך. רק.
אז חלק מהאחריות שלנו... היא לפרוץ את הדרך עבור עצמנו, כי זה באופן אוטומטי יעורר ויעשה משהו אצל הצד השני שצופה בזה. אולי אפילו יזכיר. אני מרגישה שכשאני צופה באנשים שהם נוגעים בי, כאילו נוגעים בי כי הם מאוד מחוברים לעצמם, כי אני רואה משהו שם, זה מזכיר לי שזה אפשרי.
נכון, בדיוק. זה מסכים לך את מה שלך אין. אני עוקבת לצורך העניין אחרי איזושהי דמות בעולמות התינוקות נקרא לזה. דמות שנויה במחלוקת ברשת וכן הלאה, כי היא מדברת בהרבה מאוד תשוקה על דברים מסוימים, ובואי נשאיר את זה בצד כי זה פחות רלוונטי, אבל כשלירן מדברת על שינה של תינוקות, היא מדברת גם המון על הזנחה, מדברת על אימוני שינה וכן הלאה, נושאים גדולים. כשאני שומעת את הבת שלי בוכה, אני נזכרת בזה שבשנייה שאני שומעת אותה בוכה, אני רצה אליה. באמת, אני פיזית רצה אליה. והיא נותנת לי איזשהו סוג של ביטחון להבין, גם אם אני יודעת את זה אינהרנטית, שמה שאני עושה זה הדבר האבולוציוני הכי בריא שאני עושה. עכשיו, כשאני חושבת עליה, היא נותנת לי בעצם איזשהו חוזק לדברים שהולכים איתי עם הזנחה, לסיפור האישי שלי, ולזה שנכון, אני לא אזניח את הבת שלי, אבל היא מתחברת לי באיזשהו מקום, שהוא שלי, ולכן אני מצליחה להתעלם מכל השאר, כי זה פחות רלוונטי, כי שוב, בצורך העניין, בצורה מאוד גסה, היא לא מעניינת אותי. היא, זה מה שהיא מביאה והיא מנגישה אליי. וכל הקטע הזה של להסתכל על אנשים בצורה פרסונלית, בסיטואציות מסוימות, זה בעיניי בעייתי. שוב, אנחנו לא מעודדות כל תוכן, אנחנו לא מעודדות כל דבר, יש דברים שאנחנו צריכות לבוא ולהגיד, לא, זה לא במקום, זה כן במקום, זה מתאים, זה לא מתאים, אנחנו כל הזמן צריכות לשים את הגבולות, זה... יש אינבוקס, אפשר לכתוב לאנשים כשזה לא מתאים, וכן הלאה.
וואו, מעניין. אמרת לי קודם איזה משהו, כתבתי לי אותו פה בצד, כי הייתי רוצה שאני אכנס אליו, שאמרת שזה בעצם... מה מציק לנו, שאלת? כאילו, מה הבעיה שאנחנו מנסות לפתור דרך העשייה שלנו? מה הכוונה בעיה?
זה בדיוק מתחבר כשפני 3 שנים דיווחתי באופן מאוד צלול באינסטגרם כמה אני שונאת את המטבח, שהוא מבחינתי האימא ואבא של כל החרדות שיש לי בחיים, באמת, כאילו... ואז כתבה לי שפית מדהימה מהדרום, לרה פדלון, אמרה לי, תקשיבי, בואי, אני אבוא לעזור לך. והיא התיישבה אצלנו ודיברנו, והיא ממש הסתכלה עליי. והיא אמרה, וואו, את ממש אדם צועקת שחסר לו. כל קשר בינך לבין האתה הוא פשוט, הוא ממש מקרי בהחלט. ופתאום זה עשה לי כל כך בחיבור. היא פשוט, אני מרגישה שכאילו נשמתי אחרי 3 שנים, כי כל הזמן שהיו רואים אותי, היא אומרים, מה הקשר בינך לבין אומנות ההאטה? את כל כך לא איטית. אין בך שום אלמנט של ההאטה, whatsoever, בהתנהגות שלך וכן הלאה. וזה בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע, הייתי צריכה פתאום את הגושפנקה הזאת של לבוא ולהבין. אני טרה בכל כוחי, אחר שאין לי, אין לי ההאטה. אני פועלת מדחק, אני סובלת מזה, ולכן אני מחפשת דרך לפתור את זה. עכשיו, הסיבה שבגללה אני חיה באיזשהו דחק ובאיזשהו סטרס פנימי, לא דווקא חיצוני, כן? אנחנו מזמנות את הסטרס החיצוני ככל מיני מענות לדברים שעוברים עלינו. כי זה ניסוחים, הרי בסופו של דבר, סטרס או you name it, כן? כל אחת בעולם שלה. אני לא הייתי חוקרת ומתעסקת בהאטה, מתעסקת בכל הדבר הזה, אם זה לא היה חסר לי כמו אוויר לנשימה. אם לא הייתי מתחננת לנשום יותר ולהצליח לראות את החיים שלי, אז בלי לחיות אותם, לראות אותם, בגלל המסוכי דחק שיש לי בחיי. אז כשאנחנו מסתכלות, אנחנו באות ואומרות, מה הדבר הזה שאת מנסה כל הזמן לעשות אותו? מישהי שלצורך העניין עכשיו מעלה לי תמונות של בתים נורא מסודרים ומעוקצעים, את חושבת שיש לה בית מסודר ומעוקצע? לא. לא. היא עושה את זה בכל כוחה, כי זה המחייל שלה, כי זאת הבעיה שלה, כי היא מגיעה, סתם אני מציעה, כן? מגיעה מתוך בית מאוד מבולגן, מתוך חיים מאוד מבולגנים, ומתוך בלגן פנימי, והיא בוחרת בעצם ליישם את הסדר הזה באיזשהו עולם בחייה, כי זה נותן לה מענה. למה עכשיו אנחנו לא מדברות על זה שיש לך צבע שיער שטני? למה זה לא בשיח? כי זה לא מעניין אותך. אם זה לא מעניין אותך, אני לא מדברות על זה. תמיד כאילו זו דוגמה שאני אומרת ליזמים שלי, למה אנחנו מדברים על זה ולא על זה? כי זה לא מעניין. כי זה לא מציק. כי זה לא מציף.
הראש שלי רק רץ לכאילו, אני מסתכלת על הפעולות שלי ואני מנסה להבין מה מניח אותן. מה הבעיה שמונעת שם. אז בעצם הסיבה שבגללה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זה כי אנחנו רוצים לפתור איזושהי בעיה מסוימת בכלל בעצמנו?
וההסתעפויות שלה. כלומר, זה לאו דווקא בעיה שקל לגעת בה. אלה בעיות בדרך כלל ש... זה כמו שאמרתי לך על הקטע הזה של ההאטה, נכון? כאילו באיזשהו שלב הבנתי... שאני מעוניינת לחיות לאט יותר. בסדר? לצורך העניין. אבל יש המון המון שכבות סביב זה, ולימים הגעתי באמת למקום הזה של הסדר, ואיך הסדר עוזר לי, ואז הגעתי והבנתי את הנקודות של ההזנחה ושל הילדות שלי, ומעל זה הבנתי איך זה מתחבר ליזמים, ואיך שאני עוזרת להם להימנע מהזנחה בתוך עסקים. וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים זה... זה, כלומר, לא לפעמים, זה תמיד מתפתח עם השנים, אבל לרוב יהיה משהו אחד שאנחנו פשוט תמיד חגות סביבו. כל הזמן, אנחנו כאילו לא שמות למה, אנחנו סביב זה. כל הזמן. אני רוצה אולי באמת, תמיד אור אחרי שהוא שומע פודקאסטים, שאני מתראיינת בתוכניות, הוא אומר, היית צריכה לתת יותר דוגמאות, זה לא היה ברור. לא מספיק נתת.
יאללה, אני אומר דוגמאות ספציפיות. דוגמאות זה תמיד כיף.
בואי נלך על רותם קליגר. רותם קליגר שהיא יזמת מרתקת ומופלאה, שלקחה את התהליך שלנו ואת המחקר בעצם שהיא באמצעות התהליך שלנו הבינה וממש כתבה, כותבת עכשיו את התזה שלה ויצאה למחקר אנתרופולוגי בגוטמלה ו... באמת היא עשתה מטעמים מהדרך. היא כל הזמן דיברה על, על, על קיימות, ועל העניין הזה ש, של שימוש ב, בחיים, בטבע, כמשאב. כשאני מתחילה להסתכל על דברים, בכל הזמן עולה איזשהו מקום, עולה איזושהי מילה, עולה איזשהו רעיון, אני באה ואני הופכת בדרך כלל על יזמים את הצלחת. לא אספר מה עשיתי עם רותם, אבל אני אבוא ואשאל, מי חשב שאת משאב? או מתי הסתכלו עלייך כמשאב, או מי תפס את זה שאת לא רצינית, מתי את היית לא רצינית, גם יש לי יזמת שכל הזמן סביב העניין זה לא רציני, זה כן רציני, זה לא רציני, זה כן רציני. כשחוזר הרעיון כל כך הרבה פעמים, אני אומרת לעצמי, רגע, מה קורה פה? ואז פתאום אם זה מתחבר לי עם עשייה, אז אני אומרת לעצמי, יכול להיות שזה בדיוק הקונטרסט, לסיפור הזה, אמרו לך שאת לא רצינית ולא רצינית ולא רצינית, בסופו של דבר איך הפכת את הצלחת ואת עוסקת במשהו שקשור היום. אז כשאנחנו בעצם מאתרות איזשהו רעיון שחוזר על עצמו תחת משהו שאנחנו מדברות עליו, אנחנו מבינות, גם אם זה ויזואלית, גם אם אני לא הייתי אומרת לך מילה אחת, ואת היית צריכה להיכנס לדיספלי שלי באתר או באינסטגרם, או לא יודעת מה, את היית רואה שיש שם בחורה כמעט עם OCD של סדר. הכל חוזר לאותה נקודה, הבחורה צריכה לסדר, הבחורה צריכה בהירות, למה צריכה בהירות מדע? מה חסר לך? למה את כל כך מסדרת כל הזמן? מה קורה פה?
ואת מה שחסר ואז... לך את נותנת לעולם?
כן.
וואי, תקשיבי, אתה תוך כדי שדיברת, ישר זה החזיר אותי למה שאמרתי בהתחלה, שכאילו חלס עם אתם ואתן ואני אדבר מתוך עצמי, אבל רגע, קצת מוזר לי לדבר מתוך המקום שלי, כי אולי זה קצת יותר מדי לקחת מקום. כשסיפרת על אותה בחורה שכל הזמן חזרה לאיזה רציני, זה לא רציני, אז אני כל הזמן חוזרת לאחרונה על איזה צנוע, זה לא צנוע, וגל, הבן זוג שלי אמר לי, כאילו לפני כן, תפסיקי עם מה, זה צנוע, זה לא צנוע, זה כבר, את חוטאת למטרה, כאילו, את לא מוציאה דברים שלך החוצה שאת רוצה, מה זה צנוע, זה לא צנוע?
מדהים, וואי וואי, אני הייתי מגרדת אותך על השאלה הזאת, היית מעיפה לי ביתה מקליפורניה. זה בדיוק הדבר, זה לחקור את הזליגות. למה הקול שלך יורד? כשאת אומרת, למה פתאום אני לא שומעת אותך טוב? או למה את אומרת שאת זולגת הצידה? מה זה אומר לזלוג? מה זה אומר? זה אומר שאם את... או מה זה אומר בכלל? וזה שקיבלת את השיקוף שלך מהבן זוג שלך, ועכשיו גם המאזינים והמאזינות יתחילו פתאום להסתכל הסאבטקסט של מה שהם אומרים בבית, ולאנשים שעובדים איתם, או פתאום חלל שהם מסדרים אותו, או צבעים שהם בוחרים וכן הלאה, זה בדיוק, זה הדלקת האור הכי דרמטית שאנחנו יכולות ויכולים לחשוב, ומי שממש רוצה אחר כך ללכת להעמיק, זה גם לראות מתי אנחנו סגורות ומקובצות, מתי אנחנו פתוחות, מה נעים, מה לא נעים, איפה יש לנו קולות מן העבר. דיברנו בהכנה על הפרק, על הספר של גלית אטלס, ירושה רגשית, אז היא כותבת גם ממש על המקומות האלה, שהם לא רק שלי ושלך, רוני וסמדר, אלא על האימהות שלנו, והסבתות שלנו, והסבים שלנו, ואיך הדברים האלה בעצם... עוברים אלינו ומשפיעים. היא לצורך היום מדברת על תופעות פסיכולוגיות כאלה ואחרות, כמו אובססיות ופוביות ונדודי שינה, ואני באה ואני אומרת איך זה משפיע על עשייה. עשייה בעיניי, ובכלל שאני חוקרת אימפריות כלכליות ויזמים שנהיו אימפריות כמו אילון מאסק וסטיב ג'ובס, אני חוקרת, כשאני מרצה בבין תחומי, אני מנסה להבין מה הסיפור של האנשים האלה. הלוואי והם היו יכולים לבוא אליי לתהליך. איך הופכים לאימפריה אם לא מבעיה? איך?
וואו,
לא
יודעת.
החיבור דרך אגב גם עם היתה סביב כל המקום הזה של כמו שדיברנו שיש הרבה תחומים שמעניינים אותנו, ואם זה אומר חוסר מיקוד, אני חושב שזה ניגון מאוד מאוד יפה בהסתכלות על היתה, כי היתה, אני קוראת לאמנות, כי את יכולה להיכנס ליתה מכיוון של אוכל, את רוצה לעשות אוכל שהוא יותר סלו, הוא יותר קשוב, הוא יותר איטי לצורך העניין, או את יכולה בכלל ללכת על סלו טראבלינג, שזה לטוס ולטייל באיזושהי דרך, או בכלל לטייל בארץ בדרך שהיא לנסוע לכליל לשבועיים, ולא ללכת לעוד שום יעד אחר. ההאטה, היופי בה, זה שיש בה המון המון תחומים, והיא מאוד מבוזרת, ואין דרך אחת לעשות אותה. והיופי זה לטעום את הטעימות, טעימות, טעימות, וקשיבות, והתבוננות במלא דברים, ולהחליט מה נכון ומתאים לך.
מה זה אומר מחבר להטה? אולי ניתן רגע רקע לזה.
להטה, אני תמיד אוהבת להגיד שהיא בדיוק כמו שהיא נשמעת. זה להט את קצב החיים. עכשיו, את להט את קצב החיים שלך, ולהט את קצב החיים שלי זה לא בטוח להיות אותו דבר. שזה גם נורא נורא יפה. אני דרך אגב שייקים ירוקים, תמיד אומרים שייקים ירוקים, זה נורא בריא. כמו לבוא ולהגיד, לעשות מדיטציה, זה יגרום לך להאט. שייקים ירוקים עושים לי כאב בטן למות. כאב בטן, לא בריא לי. מדיטציה גם לא, כרגע לא. תני לי לצורך העניין לעשות דברים אחרים, זה יגרום לי להאט יותר, ויגרום לי לרווחה נפשית הרבה יותר גבוה. מי אומר איך להאט? מי קובע מה זה אומר בכלל? מה? לא הבנתי. אז כל הסיפור בעצם, אתה בעיניי זה סוג של מחקר, זה לבוא ולהסתכל ולהיות מאוד מאוד ביקורתיים על האופן שבו אנחנו חיות, וסוג של כזה, תמיד אומרת שאת יכולה להאט כשאת בטוחה. נכון, כי אם את עכשיו אני אבוא ואני אגיע, יש מישהו מחוץ לבית, צריך שאני מפסיק לדפוק בדלת ואת לא בטוחה, את לא תוכלי לשבת פה בשיחה בניחותה. זה לא יקרה. אתה היא תולדה של ביטחון. ביטחון הוא תולדה של ידע. וידע הוא תולדה של מחקר. זה בדיוק, זה הסיקוונס שאני רואה על הדברים. בשביל שאני אוכל להאט, אני חייבת להיות בטוחה. חייבת. בשביל שאני אוכל לייצר חוויית הורות קשובה לבת שלי, לא בהיסטריה מהמון המון דברים, זה כי אני מה זה לומדת, לומדת ומציפה את עצמי בידע, בשביל שברגע האמת, כשאני תקועה בכפר קטן באיטליה, ובלי שום דרך לעזור לה, ועם 40 חום בוערת לי בידיים, במקום שאני אכנס לסטרס, הרי בסופו של דבר ראתה, סטרס, כל הדבר הזה, יש לי ידע, הידע מאפשר לי רגע לתפעל את המצב, סביב, אחרי שאני מתפעלת את המצב אני יכולה לחשוב בצלילות, ואז לקבל החלטות שהן טובות לי ולה ולמשפחה שלי, ולא לעשות דברים שהם בהיסטריה ואז אני משלמת עליהם מחירים אחרים.
אז בעצם בשביל שנתחיל להאט אנחנו צריכות קודם כל ללמוד?
כן.
ללמוד את הדברים שבהם אנחנו לא, את המקומות שבהם אנחנו לא מצליחות להאט?
ללמוד הכל. ניטשה אמר שעד גיל 30, אדם צריך להיות הרופא של עצמו. המרפא של עצמו. לא אני אמרתי. מה הקטע הזה של הביזור אחריות? ככל שאת מבזה, זה כל התיאוריה של השתי ידיים, דיברתי עליה לאורך השנים המון. מה שאת מצליחה להחזיק בשתי ידייך, הוא יהיה יציב. ברמה של החל מארוגה, ועד לארוחה משפחתית. נניח אני עכשיו מגיעה אלייך, אני ועוד שלושה אנשים, את תוכלי להכין לנו את הארוחה ביחד. ככל שיהיו יותר אנשים, תצטרכי יותר עזרה. ככל שתצטרכי יותר עזרה, ככה את פחות תצליחי להחזיק את המצב. ואז יש איזושהי הסתעפות שבאמת גורמת ללחץ, כי את לא שולטת בכל מיני דברים. כבר הסתכלות מאוד מאוד רחבה, אבל הידע באמת מאפשר באזורים מסוימים ללמוד דברים מסוימים על החיים שלך. משהו שמייצר עבורך איזושהי קרקע, איזושהי תשתית. אני מאוד מסתכלת על זה גם בהיבטים כלכליים. לא לשים את כל הביצים בסל אחד. לבזר, לייצר איזשהו ביטחון כלכלי מכל מיני מקומות, בשביל לייצר פחות לחץ במצבים שחלילה יש איזשהו שינוי. פשוט מה שבסיסי דרך אגב לך בחיים שלך, הוא לא הבסיסי שלי בחיים שלי.
ברור.
יש דברים שיקרו, הם לא ישפיעו עליי, והם כן מאוד ישפיעו עליי.
לא, אני פשוט חושבת על האתה, כי כאילו מבחוץ הרבה דברים יכולים לראות בחיים שלי כאתה, או כמשהו שהוא איתי יותר, אבל בפנים, לדוגמה, הראש ירוץ בהמון רעש ותסכול ומחשבות וזה, אז איזה מין האתה הזאת? כאילו, אז אני כביכול לא זזה, אבל בפנים, כשהכל כל כך רועש, הדברים לא איתיים.
נכון, בגלל זה צריך לבוא ולשאול, האם אתה היא תולדה בעצם של בחירות ושל מחקר, אז אם, ואני מאוד מזדהה, אם אני מגיעה לתוך מצב שאני חיה בחיים שיצרתי לעצמי והם טובים לי ובריאים לי ואני עובדת בעבודה שמרתקת אותי ואני אוהבת את הגוף שלי והוא בריא ויש לי תפו-תפו-תפו זוגיות וילדה ותפו-תפו-תפו על פניו ואני כאילו על מה את מתלוננת? למה הראש שלך כל כך טרוד? למה שבי בשקט? תפסיקי. אם אני מבינה שיש לי בעיה אז אני צריכה בעצם ללכת ולעזור לעצמי בדרכים שהן לא פיזיות, כלומר זה לא לכי תסדרי את הסלון או לכי תיפגשי עם חברה לקפה, לכי תבדקי רגע מה קורה שם. אני יודעת מה הסיפור שלי, אני יודעת שאני מתמודדת עם פוסט טראומה מורכבת ואני יודעת שהיא הלחץ והדחק שלי. בסדר, זה כבר כשאנחנו מסתעפות עם זה פנימה ויודעות ומכירות את עצמנו. יש מצבים שגם באמת דברים קורים בחיים שלך, ובאמת כן, יש מצבים שגם כשאת מייצרת את הסינרי הכי, יש לך את הקוס תה ביד, ואת מסתכלת על השקיעה, וקורים לך דברים לחוץ, מלחיצים בחיים, וזה לא משנה ממה, כי לכל אחד יש את המצבים האלה. וכשאבא שלי היה מאושפז, וסבא שלי היה מאושפז, זה לא משנה כמה היה לי את הקוס תה ביד, עדיין הייתי לחוצה בפנים. הגבולות והסצנות האלה שיצרתי לעצמי נתנו איזושהי רגעות. ודרך אגב, גם המחקר. כי כשאת מגיעה לתוך מצבים מאוד מורכבים בחיים, ושאת מלווה אנשים ויש המון המון קולות רקע, דווקא המקום הזה של אני נניח חקרתי מאוד מוות, ועבדתי גם באוספיס. אז כשהגעתי להתמודד עם המצבים הכי מלחיצים של החיים, שזה לאבד מישהו קרוב, הגעתי גם עם המון ידע. וזה ממש עזר לי. טכנית. האטה.
אז איך האטה נראית בחייך היום?
אני חושבת שאני כבר בכיתת הבוגרים של האטה, כי אני כבר לא ממש קוראת לזה האטה. אני פשוט מאוד 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 משתדלת לבחור כמה שאני יכולה את הדרכים שנכונות לסמדר בתוך סיטואציות מסוימות. זה נשמע מאוד משונה להסתכל על זה ככה, אבל זאת האטה שלי. כשאני בוחרת לעצמי, ודרך אגב, כשאני הבנתי למה אני רגישה, ואיך אני מתאימה דברים מסוימים בשביל לייצר לעצמי, חברה שלי, מאי ברלי, תמיד אומרת, מה יתמוך בך? מה יתמוך בי? זה מבחינתי, זה א' ב' של הדבר. יתמוך בי לגור לצורך העין בסביבה שהיא יותר איטית מטבעה. וזו סיבה שאנחנו החלטנו לעשות מעבר חיים לאיטליה. אנחנו ממש ממש מעוניינים בגבולות האלה, בגבולות מסוימים שיגדרו לנו. אנחנו צריכים את השקט הזה, מבחוץ גם. זה מה שנכון לנו. לך? לא בטוח. לפלוני אלמוני?
יש איזשהו צד כללי שיכול להתאים לכולנו, שאפשר יהיה להתחיל ממנו? להוסיף קצת יותר העתה לחיים?
הנה, זה תמיד מרגיש לי כזה כמו, טיפים, סורי, כאילו, טיפים כאלה שהם כזה, תלעד, כזה, בתחתית המגזין של, אפשר להסתכל, אפשר להסתכל יותר על השמיים, זה נניח מאוד עוזר לי, כאילו, במקום להסתכל על הקרקע, כשאני צועדת להסתכל למעלה, ולראות איך השמיים משתנים כל יום, ל-10 שניות, או דקה, או ל-2 דקות, זה מדהים, כי זה הדבר היחיד שפתוח, אלא אם את ממש בטבע, זה הדבר היחיד שפתוח. לא משנה אם את בבניין, ברחוב או בטבע. אבל זה נותן איזשהו מקום של פרופורציה. עבורי העתה היא הרבה מקום של פרופורציה. כי הרבה פעמים נאבדת הפרופורציה. והעתה מקרקעת חזרה, בגלל זה אני גם אולי כל כך אוהבת אדמה.
אנחנו צריכות להתחיל לסיים. אני חושבת על השיחה שלנו שהתחילה מלהוציא דברים בתוכנו, לנסות ממש להתקרב אל הליבה של מה מניע אותי לצאת לכל אותן פעולות. אני חושבת שרק לגלות את זה, זה חתיכת מסע. כי אני מרגישה שאני עושה הרבה פעולות שאני לא בהכרח יודעת מה מניע אותם. אני כן יודעת להגיד בוודאות, לזה יש לי תשוקה או לזה אין לי תשוקה. אבל להוריד את זה לכדי משפט, לכדי התמה של חיי שמניעה אותי, מרגיש לי שזה נמצא אי שם בתוך התת מודע, אני לא יודעת עד כמה יש לי גישה בהירה עד הסוף לזה. וגם שזה ממש מסע של חיים שלמים לנסות להבין מה הצעקה שלי כאן, מה אני רוצה כאילו להוציא החוצה.
וואו, זה לא דווקא מסע של חיים שלמים, בדרך כלל אחרי 3 פגישות אני כבר מבינה מה הדבר, וגם הרבה מטפלים מנוסים יותר ממני, ואנשים שבאמת יודעים לעשות את האינטגרציה בזיהוי מקורות, אם מגיעים עם הרצון ומדברים אותו, דרך כלל תוך אפילו פחות אפשר לראות את הסאבטקסט, כי אם את עומדת מול בן אדם מנוסה, או אם את יודעת לשאול את השאלות הנכונות, ואז הרבה יותר כיף לייצר מחקר מתוך זה. ופחות לחקור את הדבר, אלא כבר להבין, אוקיי, סבבה, אני מנסה להבין את החיבור בין 1-2, או את החוויה של אנשים שחווים, כמו לבנת לדוגמה, היא בעצם מדברת על החוויה של אמהות מסוימות בשלב מסוים של החיים, ואיך דברים מסוימים שהן עושות יכולים להוסיף לחוויית הביטחון שלהן באמהות, לצורך העניין. אני דרך אגב, כשאני בונה שאלות מחקר עם יזמים, אני ממש מסתכלת על מחקר כמותני, מחקר איכותני, מסתכלת על האקדמיה ואיך אקדמיה בעצם מבנה שאלות מחקר. מי שמעניין אותו להבין את העשייה שלו ברמה מחקרית, ולהוציא מתוך זה את ההתמחות, אפשר לפתוח מאמרים אקדמיים ולראות איך שאלות מחקר של עשייה מנוסחות. בדרך כלל זה עושה המון המון בהירות, כי בדרך כלל זה מסתיים בסימן שאלה, ולכן זה הופך להיות שאלת חיים, כי אין לזה תשובה חד משמעית. זה היופי. מה שאני כן חושבת שצריך לדבר עליו, זה המשמעות של הקלט. זה המשמעות של השילוב בין הדברים על מנת שהדבר יהיה יציב. אני זוכרת ששמעתי איזושהי שיחה עם תומר בקלה, אני חטאתי, אני לא זוכרת בדיוק, יכול להיות שזה היה כזה, אני לא זוכרת, אני לא רוצה סתם לחטוא ולהגיד, תומר בקלה שהוא חוקר מוח, והוא בא ובעצם אמר שיש אנשים שאם הם לא משלבים פעילות מוטורית יחד עם פעילות מחשבתית, כמו סתם הדוגמה, לעבוד בגינה כשאת שומעת פודקאסט, כלומר, העבודה המוטורית פלוס ההזנה, נקרא לזה מוחית, אז הם לא מצליחים לקלוט. ואני כזו, דרך אגב, ואני, כששמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, סבבה, אוקיי, הכל מובן עכשיו. אז יש דרכי מחשבה, מחשבה של יזמים, לא יכולה להישאר יציבה אם היא לא מונעת מהמון עולמות. וצריך לתת, אם אני רוצה כזה להוציא אותך ומי שמאזין ומאזינה, החוצה עם משהו זה, תמשיכו להשקוט את כל התחומים האלה. תמשיכו להסתקרן, תמשיכו לקרוא, תחקרו, תקראו, תלכו לאלה שמעמיקים, תלכו למאמרים אקדמיים, תלכו לספרים של דוקטורים ופרופסורים שעשו דריל דאון עמוק לתוך נושא ותלמדו, תלמדו, 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 תלמדו כמה שיותר ולא להפסיק להשקוט, כי החטא הכי גדול שיכול להיות זה ההדממה של המקום הזה. כי הוא מחטיא את הכל, זה פשוט לחיות בכלוב. תהי בפתוח, תהי במחקר הגדול, מהחיבור בין הכל ביחד, ככל שתעשירי את עצמך, תצליח למצוא את הכיוון. לא מהשתקה. לא מהשתקה לעולם.
אני מאוד מתחברת לזה, אני מאוד מרגישה שהדרך, כאילו, התבהרה לי תוך כדי שצעדתי. תוך כדי שהמשכתי ללמוד, והמשכתי לשאול, והמשכתי לחקור, ממש כאילו הפידבק, הגיע פידבק מהרבה דברים שהצווה לי את הדרך, ממש.
כן, אהבתי שאמרת את זה, שהדרך התבהרה מהדרך.
כן, אני ממש הרגשתי שהדרך גילתה לי את הדרך. לא היה לי מושג לאן ללכת. פשוט התחלתי, ואז כאילו, אני עדיין לא יודעת, כן.
כאילו. דרך אגב, גם אדם ואדמה, גם הטייטל הזה שנתת, מבלי שתשימי לב, יש בו המון, כי את מדברת על משהו שהוא ראשוני מאוד, והוא מחובר לקרקע חשופה, ואת מדברת גם על אדם, שזה המקום הכי חשוף שלנו להיות כבני אדם. כאילו, רק על השם, רק על ההסתכלות, רק על ההסתכלות של מי שאת בוחרת לדבר איתו ואיתה, את יכולה ללמוד המון, המון, המון המון על השאלות שאת שואלת. וככה כל אחד, דרך אגב, מי אנחנו, במי אנחנו מקיפים.
אבל אז מה השלב הבא שלנו? כאילו, שאלנו את עצמנו המון המון שאלות, ואז לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
לא יודעת, כל אחד לאן שהוא רוצה. מה את רוצה? את רוצה יותר כסף בבנק? בסי הרצינות אני שואלת. כאילו, את לא חייבת לענות תשובה אמיתית. מה את רוצה להרוויח יותר?
יש עוד הרבה דברים שאני רוצה, אבל חד משמעית גם להרוויח יותר, בטח.
אוקיי, אז צריך להבין קודם כל מה הדבר הראשון. אם הדבר הראשון זה אני רוצה להתפרנס יותר טוב, אז הייתי יוצרת, והייתי באה ואומרת, אוקיי, בואי נעשה שקלול של המומחיות שלך, ונבין איזה דבר את היית רוצה לקבל כשאת היית בתחילת הדרך. נניח רוני אוחנה שלפני שנה או שנתיים, מה היית רוצה? מה היית רוצה באותו רגע? מי היית רוצה שיהיה שם? מה היית רוצה? איזה מסגרת היית רוצה? ואז משם אנחנו יכולות בעצם להבנות איזושהי דרך, בעצם לייצר לך איזשהו מוצר דגל או דבר מסוים שאת נורא טובה בו, כי חווית אותו, כי את הולכת בו שביל שלו, ולהתחיל בעצם לייצר מתוכו איזשהו דבר מסוים שאת מתפרנסת ממנו, ואת מתחילה להיות מוכרת גם בו. אם היית באה ואומרת לי, כמו נניח רותם, רותם רצתה התמקצעות, זה מה שהגיע אליו לתהליך, היא רצתה התמקצעות ומיקוד על מנת שהיא תתמקצע. הנה היא באקדמיה, היא הלכה ועשתה, והיא כותבת את התזה שלה. יש יזמים שהם כבר עם מחזורים ענקיים של כסף, אבל רוצים לקוחות אחרים. ואני אומרת, אוקיי, רגע, מה קורה כאן? ואז עושות מתוך המומחיות את הפיבוט, ואיך אנחנו בעצם עושות הסברה אחרת, ומעבירות באמת את מי שאנחנו, על מנת שיגיעו האנשים שהם משתקפים דרכנו ביתר צלילות. זה בדיוק החיבור. אחרי ששואלים את, לפני ששואלים את השאלות על המומחיות, אני צריך בעצם להבין לאן אנחנו לוקחות את זה ברגע שזיקקנו.
מרתק. וואו, מרתק, ואני חושבת שאפשר כבר עכשיו לצאת לאיזושהי עבודה עצמית מסוימת כדי להתחיל כזה, לגרום לדברים להתבהר טיפה.
תשאלי את עצמך את שאלת הצניעות, דרך אגב. תשאלי למה ומה הקשר. שהבן הזוג שלך דיבר איתך על הגזר שלמה את כל הזו מדברת על הצניעות, זה משהו שהוא רץ לך בסאבטקסט. והייתי שואלת אותו.
מטריד אותי מאוד לתפוס יותר מדי מקום, או לדבר יותר מדי על עצמי. או את יודעת, כאילו, אפרופו למכור, לא סתם יש לי עם זה דברים, כי אני אומרת כאילו, למה שאני אדחוף לאנשים דברים, למה שאני זה, ואז אני אומרת, וואו, כאילו, מה? מלא מתנות שלי לא יוצאות החוצה ככה, כאילו, לא רק שלי, כאילו, מלא דברים שאנשים, כמו שאמרת, אני לפני שנתיים הייתי מאוד 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 שמחה שמישהי תגיד לי את הדברים שאני יודעת היום. הייתי מאוד 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 שמחה לקבל את ההכוונה הזאת. ואני לא יוצאת אותה החוצה.
הנה לך. את צריכה להבין שאם אני רגע רוצה לסיים עם המשפט שהתחלנו איתו, איפשהו בהתחלה, על הקטע הזה שאנחנו לא מעניינות אף אחד, אנשים, יזמים בוחרים לבוא אליי ולשלם לי את הכסף שלהם, לא בגללי. לא בגללי, הם לא בוחרים עכשיו בשביל שאני אוכל לשלם שכר דירה, ושאני אוכל להתחבר פה לאינטרנט או לקנות עט חדש, פיילוט שחור. זה לא מעניין אותם. הם מבקשים פתרון לבעיה שלהם. הם משקיעים את הכסף שלהם, את מיטב כספם, בתהליך שהוא נבנה עבורם, ושהם יודעים שיהיה להם את התמורה הגבוהה ביותר למה שהם משלבים עבור עצמם. הם עושים עם עצמם המון חושבים, והצעות מחיר שלי מאוד מפורטות ומאוד בנויות, ואני דורשת מאנשים שמגיעים אליי להיות בהירים ב-200% שהם הולכים להשקיע את הכסף שלהם על הדבר הזה. והם לא עושים את זה בשבילי, הם עושים את זה בשבילם. וכשהם הולכים ומחתיים בתהליך, אני אומרת להם, הכסף שלכם חשוב לי. למה אתם משקיעים עבור עצמכם? את לא מעניינת. היכולת שלי בתור לקוחה לשלם לך, זה בשביל שאת תעזרי לי להשקיע בעצמי, לפתור את הדבר שמפריע לי. תני לי כבר להבין איפה אני מוציאה את הכסף שלי. ויום נשב על קפה ואני אספר לך איך פעם, ויש על זה שיחה ארוכה עם חבר שעובד בעגלות, ואמרתי, איך אתה מעיז למכור משהו שעולה $5 ב-1,000? אמר לי, אני לא מוכר את המוצר. אני מוכר את הזמן שלי עם אותן נשים שצריכות את הזמן וצריכות את תשומת לב. אני לא מוכר את המוצר. וזה היה מבריק בעיניי. מבריק.
וואו, תקשיבי לי. שלחתי לפני 7 שנים, 8 שנים, עבדתי בתור ברמנית בתל אביב, והם היו אומרים לנו, הגולדסטאר כאן, זה בדיוק אותה הגולדסטאר בבר ממול. וזה בדיוק זה. אף אחד לא מגיע בשבילה, אם יכול לשתות הבירה הזאת גם בקיוסק, פה ממול הבר היה קיוסק, יכלת לקנות את אותה הבירה. הם באו בגללנו, הם באו בשבילנו, הם באו בשביל החוויה, הם באו בשביל כל מה שיש מעבר, וגם על זה הם שילמו, אז אני מאוד 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 מזדהה עם זה.
היה לי משהו שממש ברח לי שרציתי.
על שאלת הצניעות, לפני שדיברנו על הבר אולי.
כן, הדבר, כל רגע שאת לא מוציאה את עצמך לאור ברמה של מוכרת משהו, וקטן כגדול, בסדר? זה בסדר גמור לבוא ולהגיד, אני מרגישה היום שאני יכולה לקחת 100 שקלים, 200 שקלים, 1,000 שקלים ולגדול. מדהים, אני כבר לא מתעסקת עכשיו בתמחורים, זה לא מעניין. כל רגע שאת לא עושה את זה, את לא נותנת לנשים שמוצאות את האנשים, שמוצאים אצלך את הפתרון, את היכולת להשקיע בעצמם יותר. דיברתי על זה גם בהרחבה בניצוץ עם יעל אורנשטיין, יוז, על כל המקום הזה של אנחנו בעצם מתמחרות, לא בשבילנו, אנחנו לא נותנות את זה בשבילנו, אנחנו נותנות את זה עבור הצד השני, להשקיע בעצמו דרך הידע שלנו. אז קחי בחשבון שאת לא גורעת מעצמך, את פשוט גורעת מאחרים ואחרות כרגע. באמת, אני אומרת את זה הכי נקי.
בום.
כן.
טוב, נשמע לי כמו משהו ממש מעולה לסיים איתו ולצאת לשיעורי בית.
כן.
וואו, ממש נהניתי ולקחתי מלא.
איזה כיף, אני תמיד שואלת בסוף פגישה מה הדבר הזה, המילה הזאת שתלכי איתה, אז אם אני צריכה לשאול את זה מה לדעתך. ואת כל מי שמאזין ומאזינה, זה אחלה דרך לעשות קלוז'ר.
ממש. תראי, זה מתבשל בתוכי הרבה זמן, אבל עכשיו שאת באה ואומרת את זה בכזאת צורה, במשפט כזה גורף וחותך, שאני מונעת, אני לא נותנת דברים, ואני גורעת מאחרים, כמובן גם מעצמי, אבל אני גורעת, אני משאירה הרבה דברים והרבה עזרה שאני יכולה לתת לעצמי, במקום לתת אותה ולהעביר אותה הלאה, אפרופו ערך. אז מה הערך? כאילו, פוסט פעם ברשתות? כאילו, אוקיי, נחמד.
לא. יש, זה כבר במתן בשפע שלך, שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל על מנת שאני אוכל באמת להרוויח ממשהו שיש לך לתת לי, אני אוכל באמת ליישם את הערך, אני חייבת שיהיה כאן איזשהו סוג של גמול. אני חייבת לשלם משהו, אני חייבת להתחייב במשהו. דרך אגב, גם כשאני עושה פרו בונו, ואני עובדת עם אנשים שלא יכולים לשלם, אני מבקשת שהם ייתנו, נניח אני נותנת להם שעת ייעוץ, אז אני מבקשת שהם יעשו אמרה של משהו מסוים שהם יודעים לתת, ללא תמורה. גם אם נניח שאני מערכת כאן יזמים לסדנאות, אז אני מבקשת מהם לתרום אחר כך משהו, או סכום כסף ממה שהם הרוויחו, או ערכות מסוימות, לא משנה מה. אבל זה חייב להיות עם איזושהי סוג של התחייבות שיש בה תוצרים מסוימים של תמורה, בשביל שזה יתאמה.
אני מסכימה עם זה. זה פשוט הדרך של להתחיל לגלות מה בדיוק אני הולכת לתת, איך אני הולכת להוריד את הערך הזה למוצר תכלס או כל זה. זה דברים שהם...
בפרק הבא של סמדר ורוני
בדיוק.
אדם האדמה. כן, זה המון להכניס, זה חיים שלמים, זה כבר 8 שנים, 9 שנים שאני עובדת עם יזמים, זה הרבה להכניס, אבל אני חושבת שלקחת לך את מה שהיית צריכה מהפעם.
איזה כיף.
אני מקווה. ממש
תודה על המפגש הזה. אולי אני אשאל אותך מה לקחת, כאילו איך אני יכולה לשאול אותך את זה אם את בעצם זו שנתת? אבל אני
שאני לא, אני חושבת שזה לגמרי יחסי גומלין, כי בכל רגע שבו אני נותנת, אני גם מקבלת בהסתכלות שלי על
נכון, דיברנו.
חל על נתינה. מה אני לוקחת? אני חושבת את ההסתכלות התאמה שיש בך על הכישרון שלך, שאת באה ואת אומרת, דרך אגב, את כאיזשהו ייצוג של יזמים ויזמיות בשלבים שונים של העשייה, של מה, אבל זה לא בסדר, כאילו לקחת על זה כסף. ואני באה ואומרת, לא, זה מעולה לקחת כסף. הכסף הוא המניע שאנחנו צריכות בשביל לקדם את הערכים שלנו, בין היתר. המון מתן בשפע גם, וגם כסף, זה ממש נהדר. אז יש משהו מאוד יפהפה בתום הזה, והתום הזה חייב להישמר, והצניעות, לא הצניעות ברמה שהענווה יותר מזה, היא יפהפייה והיא קריטית ביזמות מהסוג שלנו, אבל אנחנו צריכות גם להבין שיש עוד דרכים לצמיחה והן מדהימות. אז תשמרי את התום הזה ופשוט תמנפי אותו.
סמדר לוי שואף, תודה רבה ממש על המפגש הזה.
ייי, איזה כיף.
אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אם אהבתם את הפרק, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. ואני אזכיר שממש כאן בתיאור למטה מופיע הלינק לריטריט, אם אתם רוצים להצטרף אליי לסוף שבוע שלם בארץ, במושב אופר בחוף הכרמל, לריטריט של יוגה ומדיטציה ונשימות. אז אתם ממש מוזמנים להסתכל על כל הפרטים שם, וכמובן אני זמינה גם כאן, גם דרך האינסטגרם, אם יש לכם שאלות. 14-15 ליולי, וזהו, יאללה, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.